שלום, שמי הוא יצחק ברט, והנושא שבו אעסוק בסדרת השיעורים הזו, בחמשת השיעורים שנעביר בזמן אלול במסגרת הזו של כל שידורי תורה, שידורי קשת של ישיבת הר עציון, הנושא של השיעורים האלו יהיה ספרות ותשובה. אין בכוונתי לעסוק בסיפורי תשובה, סיפורים של חוזרים בתשובה, או סיפורים של גורמים שהביאו אנשים לחזור בתשובה, אלא בנושא אחר שלהסבר שלו, להסבר של הנושא שבו אנחנו נעסוק בחמשת השיעורים האלו, אני רוצה להקדיש את השיעור הזה, את שיעור הפתיחה. הנושא של ספרות ותשובה הוא חלק מנושא כללי יותר של משפט וספרות. התשובה הרי חלק מהמשפט, חלק מההלכה. התשובה היא מושג הלכתי. מי שאינו מכיר את הלכות תשובה לרמב״ם ואינו יודע את הדינים המפורטים שנכתבו בספרות ההלכה במשך כל הדורות, על אודות הדרך שבה צריך לחזור בתשובה, על אודות מעמדו של אדם שחזר בתשובה, מעמדו של אדם שאינו חוזר בתשובה, איך צריך לבקש סליחה, ממי צריך לבקש סליחה, הווידוי, שורה ארוכה מאוד של נושאים הלכתיים שבהם מתבטאת המשמעות של נושא התשובה. מי שאינו מכיר את כל ההלכות האלו עשוי לחשוב שהתשובה היא נושא מחשבתי, שאין לו השלכה הלכתית, שהתורה מצווה עלינו או אינה מצווה עלינו לחזור בתשובה, וכל אדם צריך לחזור בתשובה, כלומר להיות אדם יותר טוב ממה שהוא היה לפני כן. אבל אנחנו יודעים שזה לא ככה, שהרמב״ם ייחד ספר שלם, הלכות תשובה, להסבר של הלכות התשובה, ובמשך כל הדורות, מאז התנ״ך, ספר יונה אנחנו יודעים, מוקדש כולו לנושא התשובה, מאז התנ״ך כל הספרות היהודית מלאה בספרים שעוסקים בנושא התשובה, ואת המושג הזה של תשובה, הוא מתפרט בספרים האלו לכללים והוראות הלכתיים מאוד מאוד ברורים. לכן אין ספק שהתשובה ביהדות היא חלק מההלכה. ההלכה זו המערכת המשפטית של היהדות, והתשובה היא חלק מהמערכת הזאת. כמו שיש דיני ממונות, יש גם דיני תשובה. לכן, כמו שאמרתי, הנושא של ספרות ותשובה זה חלק מנושא כללי יותר של משפט וספרות. גם משפט וספרות זה חלק מנושא יותר כללי שנקרא בהגות המשפטית המודרנית משפט ו. כלומר, ניסיון לחקור את יחסי הגומלין שבין המשפט, במקרה שלנו זו ההלכה, המערכת המשפטית היהודית, לבין כל מיני מושגים אחרים. משפט וחברה, משפט וספרות, כבר אמרנו, משפט וכלכלה, זה תחום שפורח מאוד. משפט ו הרבה דברים אחרים, משפט ורפואה, משפט וביולוגיה, אפשר לדון במשפט וכל תחום אחר. הנושא של משפט וספרות בהגות המשפטית הכללית הוא תחום שנכתב עליו הרבה בשנים האחרונות, ואפשר לדון בו מכמה צדדים שונים, שכולם, כמו שאמרתי, מנסים לדון מכל מיני כיוונים ביחסים שבין המשפט מצד אחד לספרות מצד שני. ישנם אנשים שמנתחים סיפורים שבהם מופיעים מושגים של משפט. ישנם סיפורים שדנים באופן ישיר במשפט, סיפורים שסובבים סביב הערך של המשפט, או סביב שופטים, או סביב משפטים מפורסמים, וישנם סיפורים שבהם המשפט מופיע רק בדרך אגב. בכל מקום, התחום הזה של משפט וספרות מבקש לנתח את הסיפורים האלו, ולראות איך הסיפור רואה את המשפט. אנחנו יכולים ללמוד יותר על מעמדו של המשפט, על האופן שבו הוא נתפס בחברה, מכך שאנחנו מנתחים סיפורים שבהם המשפט מופיע. דוגמה בולטת לסיפור שניתן ליישם עליו את התחום הזה, את תחום הדעת הזה, זה הסיפורים של קפקא. הסיפור המשפט הוא סיפור מאוד ידוע שמספר את סיפורו של אדם שהולך לאיבוד בסבך המשפט. הוא חושב שמהמשפט הוא ישיג את הצדק, הוא מחפש את הצדק, הוא מנסה להצדיק את עצמו בעצם, והוא מעלה חרס בידו, הוא לא מצליח בניסיון הזה. הסיפורים של קפקא סיפור המשפט, סיפור התירה, שורה של סיפורים שכולם מספרים את, מתארים את מעמדו של האדם הקטן מול המשפט הגדול. ודאי שאפשר לנתח את הסיפורים האלו, לראות איך המשפט בעצם משתקף בהם, המשפט בתור מערכת חברתית, וללמוד מזה הרבה על מעמדו של המשפט בעיני קפקא, בעיני החברה שבה הוא חי, ועל הדרך שבה המשפט צריך להיות, כלומר, לדרך שבה צריך לתקן את העניין. ישנו ספר של פרופסור שולמית אלמוג, שהיא פרופסור למשפט, למשפט וספרות, באוניברסיטת חיפה, שמנתח בדיוק בצורה הזאת את הספר קורות בתינו של עגנון. הספר הזה מתאר את קורותיה של עיירה יהודית. מי שקורא את הספר לא שם לב למעמד מסוים שתופס בו המשפט או בתי המשפט. אבל אם מנסים לנתח את הספר הזה דווקא מנקודת הראות הזאת, לראות את המקום שבו, שאותו תופס המשפט בספר הזה, אז מגלים תובנות מאוד מעניינות על מעמדו של המשפט בעיני עגנון, על מעמדו של המשפט בעיני החברה שבה הוא חי, ועל הדרך שבה צריך להיראות המשפט כתולדה של איך שהוא נראה בעיני עגנון. כמובן ישנם סיפורים רבים נוספים שמציגים את המשפט, אם ניקח את שתי הדוגמאות הכותביות, בתור מקום המשפט שם הרשע, בתור מקום שאי אפשר להשיג בו צדק מצד אחד, ומצד שני בתור מקום שבו דווקא האדם יכול לקבל את הצדק שלו. וכל סופר מבטא בספרים שלו, בין שאר הדברים שהוא מבטא בהם, גם את היחס שלו למשפט. זה התחום הראשון, כמו שאמרתי, של משפט וספרות, התחום של ניתוח סיפורים שבהם מופיע משפט, שופטים, משפטים. אם ננסה ליישם את התחום הזה על הנושא שבו אנחנו מבקשים לעסוק, על הנושא של ספרות ותשובה, אז אנחנו נצטרך לקחת סיפורים שבהם מופיעה התשובה, מופיעים אנשים שחזרו בתשובה או מושג התשובה, ולראות איך המספר, איך הסופר, רואה את המושג של התשובה. מה אנחנו יכולים ללמוד מהאופן שבו התשובה משתקפת בסיפור על המעמד שלנו לחזור בתשובה, על המצווה הזאת שהתורה דורשת מאיתנו לחזור בתשובה. זה, כמו שאמרתי, התחום הראשון שספרות ותשובה. תחום נוסף של משפט וספרות זה ניסיון לניתוח ספרותי של טקסטים משפטיים. פה הכיוון הוא הפוך. אם קודם לקחנו טקסטים ספרותיים, סיפורים בעצם, וניתחנו את האופן שבו מופיע המשפט בסיפורים האלו, פה הכיוון הוא הפוך. אנחנו מיישמים את הדוקטרינה של משפט וספרות דווקא על טקסטים משפטיים. לוקחים בדרך כלל פסק דין או שורה של פסקי דין, ומנסים לנתח אותם בחינה ספרותית. צריך לשים לב שזה לא הדרך הרגילה לראות פסקי דין. בדרך כלל כשאנחנו קוראים פסק דין או קוראים חוק, אנחנו מתייחסים אליו בתור טקסט שמנסה להורות לנו משהו, מנסה לצוות עלינו משהו, ולא מתייחסים אליו בתור טקסט ספרותי שאפשר לנתח אותו בכלים ספרותיים. אבל הדוקטרינה הזו, הדרך הזו של משפט לספרות, מנסה בדיוק ללכת בדרך הזו, לקחת פסקי דין בעיקר, ולנתח אותם בצורה ספרותית. הדרך הזאת פורחת בשנים האחרונות בגלל כל מיני תחומים של משפט ומגדר שמנסים להראות איך השקפת העולם של השופט באה לידי ביטוי בפסקי הדין שהוא כותב, וכך שאנחנו רואים שבעצם מקריאת פסק הדין או מניתוח המושגים שבהם משתמש השופט, אנחנו כבר יכולים לדעת מהי התוצאה שאליו הוא יגיע גם בלי לקרוא את השורה התחתונה. לדוגמה, יש כמה מאמרים שמנתחים פסקי דין בנושא אונס, שמסתבר שישנם מושגים שונים וישנן ביטויים שונים שמשתמשים בהם שופטים שדנים בנושאים האלו כשהם גברים וכשהם נשים. נשים משתמשות בביטויים מסוג אחד, וגברים משתמשים בביטויים מסוג שני. ישנם מאמרים שמנסים לנתח מקרים של רצח או הריגה, שופטים שמתייחסים לנידון מסוים בתור השם ברצח, משתמשים במושגים הרבה יותר בוטים, הרבה יותר חזקים, מאשר שופטים שרוצים להביא לזיכויו של הנאשם, או שרוצים לראות במה שהוא עשה יותר בסלחנות, לא רצח, אלא הריגה, לא הריגה, אלא גרימת מוות, ברשלנות אולי. מסתבר שהדעה של השופט על אודות הנאשם באה לידי ביטוי במשפטים שבהם הוא משתמש, בצורה שבה הוא מתבטא. שוב, אם ננסה ליישם את הדוקטרינה הזו של משפט וספרות על ההלכה, אז בנושא התשובה זה קצת יותר קשה, אבל בנושאים הלכתיים אחרים יכול להיות שזה אפשרי. דיון מפורסם, לדוגמה, עוסק בנושא של מכשיר שמיעה בשבת. האם מותר לחרש, לאדם שאינו שומע, להשתמש במכשיר שמיעה בשבת? והצד השני של אותה שאלה, זה האם מותר לאנשים אחרים שנפגשים איתו ברחוב או בבית הכנסת, האם מותר להם לדבר איתו כאשר הם יודעים שהדיבור שלהם אליו זה גלי קול, שמפעילים את מכשיר השמיעה בעצם, משנים את עוצמת החשמל, את עוצמת הזרם שעוברת במכשיר השמיעה המונח בתוך האוזניים שלו. אם הם לא יודעים שיש לו מכשיר שמיעה באוזניים, אז אין מה לדבר. אבל אם הם יודעים, עולה השאלה האם מותר להם לדבר אליו. ומסתבר שפוסקים שונים שהתירו או שאסרו את השימוש במכשיר שמיעה ואת הדיבור לאדם שיש לו מכשיר שמיעה, משתמשים במושגים שונים, בפסקי דין, בפסיקות שבהם מתירים את העניינים האלו. ניתן לראות התייחסות רבה לצערו של החירש, של האדם כבד השמיעה, כאשר הוא אינו יכול להשתמש במכשיר שמיעה בשבת, לצער שיגרם לו אם אנשים יימנעו מלדבר אליו ברחוב. וכל הדברים האלו יש ביטוי מאוד מאוד בולט בפסקים ובהלכות של פוסקים שרואים בחיוב את השימוש במכשיר שמיעה בשבת, מאשר בפסקי הדין של רבנים ששללו את זה, שחשבו שזה אסור. הם, טבע הדברים אולי, מתייחסים לצערו של החירש, מבטאים אותה בצורה אחרת, כך שניתוח ספרותי של פסקי הדין האלו עשוי להביא לתובנות מאוד מעניינות על הקשר שבין המונחים שבהם הפוסק משתמש, האופן שבו הוא כותב את פסק הדין שלו, לבין התוצאה הסופית שאליה הוא מגיע, שאליה הוא מנסה להצוות את פסק הדין ולהגיע אליה בסוף. סוג שלישי של משפט וספרות, של ניסיון לנתח את היחס בין המשפט לבין הספרות, זה ניתוח הלכתי או ניתוח משפטי של סיפורים. בתחום הזה אנחנו לוקחים סיפורים שלא נכתבו מראש בתור סיפורים עם יחס מסוים למשפט דווקא, ומנסים לנתח איך המשפט היה מתייחס לבעיה שעולה בסיפורים האלו. סיפורים מטבע הדברים מציגים בעיה, לפעמים גם מציגים פתרון של הבעיה. הפתרון שהסיפורים מציעים זה פתרון ספרותי. לעתים קרובות המשפט מתייחס גם הוא לאותן בעיות, אבל מציג להם פתרון אחר. דוגמה בולטת בהקשר ההלכתי של ניסיון לעשות ניתוח מהסוג הזה, זה בתשובה מאוד מעניינת של הרב אבינר, הרב שלמה אבינר. יש סיפור של עגנון שנקרא פרוטה. הוא מופיע בקובץ אלו ואלו. הוא מספר על מעשה בעני אחד שחזר בליל שבת מבית הכנסת לביתו וראה פרוטה בדרך. כל הסיפור, סיפור קצר, כל הסיפור הקצר הזה מספר על איך אני התלבט אם לטלטל את הפרוטה הזאת או לא לטלטל אותה, ועל ההתלבטויות שהיו לו, על המחשבות שלו, מה הוא היה יכול לעשות באותה פרוטה, וכמה שעובר את השבת והוא שוב ושוב עובר ליד אותה פרוטה ושוב ושוב חושב אם לטלטל אותה או לא, כמה שהעניין הזה מתמשך, אז הפרוטה הולכת וגדלה, והיא כבר אינה של נחושת בבוקר אלא של כסף, ובצהריים היא כבר של זהב. והוא חושב על עונג שבת ועל כמה הוא, עגנון מתאר בצורה מאוד יפה את הדרך שבה הוא מתלבט אם להרים את הפרוטה או לא להרים את הפרוטה. בסופו של דבר הוא אינו מרים את הפרוטה במהלך כל השבת, ומוצאי שבת הוא הולך לשם ומרים אותה, שכה וראה מה שאין כל עין רואה ואין כל יד מונה, פשט את ידיו וזרק כל הדינרים לתוך כיסה, והפרוטה הזאת התרבתה והתרבתה והתרבתה וגדלה וגדלה, עד שהיה שם אוצר גדול שאותו הוא לקח, והכל בזכות זה שהוא שמר על השבת, כמו שעגנון מסיים. מכאן ולהבא לא הייתה השבת חסרה כלום, אף הוא ובני ביתו לא היו חסרים כלום, בשביל ששמר שבת אחת מעוני, זכה לשמור שבתות הרבה מאושר. הסיפור הזה בצורה בולטת המוטיב שלו זה שעגנון מנסה להנגיד בין הרצון של האני מצד אחד לבין החובה ההלכתית, וחובה הלכתית שהיא לא במעמד הכי גבוה, אין כאן איזה מוות על קידוש השם, חובה הלכתית של מוקצה, אסור להרים פרוטה בשבת כי היא מוקצה. עגנון מנסה להנגיד בין שניהם ולהראות איך האני שמר על השבת, לא עבר אפילו על עבירה קלה, ובזכות זה הוא זכה, בזכות ששמר את השבת אחת מעוני, כמו שעגנון מסיים, זכה לשמור שבתות הרבה מאושר. זה הבעיה וזה הפתרון שעגנון מציג בסיפור הקצר הזה. לרב אבינר, כמו שאמרתי, הובאה שאלה, מישהו הפנה אליו שאלה ושאל אותו, מה בעצם הייתה הבעיה של העני הזה? אם אנחנו לומדים הלכות מוקצה בשבת, אנחנו יודעים שפרוטה היא מוקצה מחמת איסור, כלומר היא כלי שמלאכתו לאיסור. אכן היא מוקצה בשבת, אבל ישנם דרכים רבות שההלכה מטווה איך אפשר להתנהג במוקצה כזה. לא, אין דין שצריך להסתכל על המוקצה הזה, אסור לגעת בו. נגיעה במוקצה בכלל מותרת, אסור לטלטל מוקצה, ומותר גם לטלטל את המוקצה מן הצד, כלומר להניח עליו את הרגל ולגרור אותו עד הבית. אם אני מאוד רצה את הפרוטה, או אם היה שם אוצר גדול, הוא יכל גם לחכות ליד ולדאוג שאף אחד אחר לא ייקח, הוא יכל לקחת את הפרוטה, לגרור אותה הצידה ולהחביא אותה בעזרת הרגל במקום שאף אחד לא ימצא אותה, הוא יכל לגרור אותה עד הבית. היו לפניו שורה של דברים. אם אני הזה לא היה אני אלא היה תלמיד חכם, היה יודע שישנם דברים שמותר לעשות עם פרוטה אפילו בשבת. ובכן, למה אני הזה לא עשה את אחד מהדברים האלו, וכך הוא לקח את הפרוטה, הוא דאג שהפרוטה תישמר לו עד מוצאי השבת, גם בשבת. זו השאלה שהופנתה לרב אבינר. והרב אבינר, באחד הספרים שלו, עונה שהאין החינמי, באמת מותר לעשות את כל הדברים האלו, ולא מקשים על הסיפור. זו דוגמה מאוד בוטה, ומאוד קצת מצחיקה אפילו, לדרך שבה ניתוח משפטי, ניתוח הלכתי של סיטואציה מסוימת, של הסיטואציה הזאת שבה אני רואה מולו את הפרוטה, הניתוח הזה מביא לתוצאות אחרות מהניתוח הספרותי, מהדרך שבה עגנון רצה להציג לפנינו את הדילמה ולתת את הפתרון שלה. דוגמה נוספת, מפורסמת מאוד למשפט וספרות מהסוג הזה, לניתוח הלכתי של סיטואציות שמובאות בסיפורים, זה הדוגמה של משפט שיילוק. ביצירתו הסוחר מוונציה מספר שייקספיר על סוחר שעשה עסקה עם יהודי, שכדרכם של יהודים באותה תקופה היה מלווה בריבית, והיהודי הלווה לו כסף תמורת התחייבותו של הסוחר שאם הוא יאחר בפרעון החוב הוא יגבה ממנו ליטרה בשר ליטרה בשר מגופו. זאת הייתה התחייבות, ובסופו של דבר הלווה אכן אחר בפרעון החוב, והוא ביקש, הסוחר היהודי, המלווה בריבית היהודי, דרש לקבל את ליטרת הבשר שהובטחה לו. בסופו של דבר הם הגיעו למלך למשפט, המלך קבע שהדין עם הסוחר, ובאמת צריך להוציא ליטרת בשר מגופו של הלווה שלא עמד בהתחייבותו, אבל כיוון שהם לא הם לא קבעו מראש שהוא יהרוג אותו, עליו להוציא את ליטרת הבשר בלי להרוג אותו, כמובן שזה בלתי אפשרי, ולכן בחוכמתו הצליח המלך לגרום לסוחר היהודי שלא לדרוש את ליטרת הבשר הזאת, והוציא לאור משפט. זה סיפורו של שייקספיר. קולמוסים רבים נשברו על הנושא, האם הסיפור הזה מבטא את האנטישמיות של שייקספיר. הסוחר היהודי רוצה להוציא ליטרת בשר, כל מה שהוא רוצה זה לקחת ליטרת בשר שלא יוצא לו מזה שום דבר מהלווה המסכן שהתעכב בפרעון החוף שלו. בכל מקרה, מעבר לדיון על האנטישמיות של שייקספיר שמתבטאת או לא מתבטאת בסיפור הזה, הסוחר מוונציה, עלה בנושא הזה דיון הלכתי. הראשון שהתעסק בשאלה הזו היה פנחס שיפמן. הוא היה יושב ראש המועצה הדתית בתל אביב. הוא פרסם מאמר בהצופה בשנת תפריש צדיק ח' 1938. העלה את השאלה, מה היה קורה עם הסוחר מוונציה, אם הדין של הסוחר מוונציה היה מגיע לא למלך של ונציה, אלא היה מגיע לבית דין של ישראל. והוא טען שהחוזה הזה של הלוואה תמורת ליטרת בשר היה נפסל בבית דין של ישראל מכל מיני סיבות צדדיות, דבר ראשון, הוא אומר שזה אין תוקף לחוזה שיש בו אסמכתה, אסמכתה לא קניה, כאשר אדם מתחייב על משהו והוא חושב שהוא לא יצטרך לקיים את ההתחייבות שלו, אין לזה תוקף לפי ההלכה. וכאן ודאי שהלווה לא היה מתחייב אם הוא היה חושב שיש סיכוי בכלל שהוא יצטרך לשלם בליטרת בשר. הוא היה בטוח שהוא יחזיר את ההלוואה בזמן, ולכן הוא התחייב. בסופו של דבר הוא לא עמד, במה שהוא חשב, אבל מראש הוא לא באמת התחייב, היה פה פגם בגמירות הדעת שלו, זה נקרא אסמכתה, ואסמכתה לא קניה. לכן טוען פנחס שיפמן שהחוזה הזה היה נפסל אם הוא היה מגיע לפני בית דין של ישראל. סיבה נוספת לדבריו שהחוזה היה זה היה נפסל, זה שזה נקרא מתנה על מה שכתוב בתורה. לפי ההלכה אסור לחבול באדם, אסור גם לאדם לחבול בעצמו, ולכן אם אדם מתחייב לחבול בעצמו, הרי הוא מתנה על מה שכתוב בתורה. ככה טען מר שיפמן. עיקר הדיון ההלכתי בנושא הזה של משפט שיילוק לפי ההלכה התעורר בעקבות מאמר שכתב הרב שלמה יוסף זווין, אחד מגדולי הדור הקודם, עורך האנציקלופדיה התלמודית. הוא כתב מאמר בשם הזה, משפט שיילוק על פי ההלכה, ובו הוא כתב על פרט אחד לא עמדו המבקרים כל עיקר. המבקרים, הכוונה היא המבקרים שדנו ארוכות בשאלה אם משפט, אם הסוחר מוונציה הוא סיפור אנטישמי או לא. שיילוק הגיש את שטר החוזה שלו בפני בית המשפט שבוונציה. בעיקר הדבר הכיר בקיומו ותוקפו של החוזה, של השטר, ושחיפש דרכים הכלכלות לתפוס את שיילוק ברשת. מה היה פסק הדין אילו היה שיילוק מגיש את תביעתו על יסוד אותו החוזה המשונה לפני בית דין של ישראל? האם יש ערך מנקודת המשפט התלמודי לשטר ההתחייבות של שיילוק אנטוניוס זה הלווה? זו השאלה שמעלה הרב זווין, והוא דן באריכות בעניין ומגיע למסקנה שההלכה אינה מכירה בתוקפו של החוזה הזה. החוזה הזה הוא לא תקף לפי ההלכה, ואם הוא היה מגיע לבית דין של תורה, בית הדין לא היה אוכף את החוזה הזה, היה פוסק שהוא חסר תוקף. הסיבה היא, כדבריו של הרב זווין, כוח החיים של גוף האדם איננו שלו, של האדם. לא זו בלבד שהאדם אסור לאבד את חייו, החיים האלו אינם שלו כלל. אם הוא מוכר או נותן או ממשכן את בשר גופו לחתיכה ולקציצה למי שהוא, הרי זה כאילו מקנה דבר שאינו שלו, שאין הקניין נתפס כלל. ככה כתב הרב זווין, והולך ומוכיח את זה מבחינה הלכתית מהפוסקים הראשונים והאחרונים. על דבריו של הרב זווין חלק הרב ישראלי, הרב שאול ישראלי, שהיה ראש ישיבת מרכז הרב וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. הוא חלק על זה, הוא כתב תשובה שנתפסה אחר כך בספרו עמוד הימיני, שבה הוא חולק על דבריו של הרב זווין, וטוען שלאדם יש כוח להתחייב, גם האדם, גופו של האדם שייך לו, ויש לו כוח להתחייב מעין משפט שיילוק. ושוב כתב הרב זווין תגובה, תוספת דברים למשפט שיילוק, ובה הוא שב וטען שאין מקום להתחייב על העניין הזה. מכל מקום אנחנו רואים איך לוקחים גם הרב זווין וגם פנחס שיפמן וגם הרב ישראלי, לוקחים סיפור שסביר להניח ששייקספיר ייחס חשיבות קטנה מאוד, אם בכלל, להשלכות המשפטיות של הסיפור הזה, ומנתחים אותו דווקא מבחינה הלכתית. לוקחים את הסיפור שבא לבטא בכלל נקודה אחרת, מנתחים אותו מבחינה הלכתית. זה גם דרך של ניתוח של משפט וספרות, שנכנס תחת ההגדרה של משפט וספרות, או במקרה שלנו של הלכה וספרות. אם ננסה ליישם את זה לעניין שלנו של ספרות ותשובה, אז מה שאנחנו נעשה זה אנחנו ניקח סיפורים שדנים בנושא התשובה וננסה לראות איך גיבורי הסיפור חזרו בתשובה, מהי הדרך של החזרה בתשובה בסיפור, ומהי הדרך של החזרה בתשובה שאותה הלכה מצווה, איך שונים הדרכים האלו זו מזו. הדוקטרינה האחרונה של משפט וספרות, שהיא אולי הכי מעניינת לדעתי, היא המעניינת ביותר, זה ספרות שמציעה אלטרנטיבה למשפט. עד עכשיו אנחנו לקחנו טקסטים הלכתיים או ספרותיים, וניתחנו אותם בעזרת הכלי השני, טקסטים ספרותיים מבחינה משפטית, או טקסטים הלכתיים או משפטיים מבחינה ספרותית. הדוקטרינה האחרונה היא דוקטרינה אחרת. מה שהיא אומרת זה שאנחנו רוצים לקחת סיפורים שמציגים לנו אלטרנטיבה למשפט. המשפט הוא בעצם דרך לפתרון בעיות. אם יש בעיה, יש סכסוך בין אנשים, אז הם באים לדין, אחד תובע את השני לבית משפט, ובית המשפט פוסק מי מהם צודק. זו דרך אחת לפתור סכסוכים. היום אנחנו יודעים שיש דרכים אחרות לפתור סכסוכים. יש פשרה, יש גישור, יש בוררות, יש דרכים אחרים לפתור סכסוכים. הספרות עשויה להביא לנו דרכים מעניינות לפתור סכסוכים שהמשפט פותר בדרך מסוימת, ודווקא הספרות, בגלל שהיא פורצת גבולות, היא עשויה להראות לנו איך אפשר לפתור את הסכסוכים האלו בדרך אחרת. בעיות שהמשפט מציע להם פתרון מסוג אחד, הספרות עשויה להציע להם פתרון מסוג אחר. דוגמה בולטת לאופן שבו אנחנו לוקחים תחום אחד ומשתמשים בו כדי לפתור בעיות מתחום אחר, זה התחום שנקרא משפט וכלכלה. אנחנו לוקחים בעיות משפטיות, בעיות של חוזים, של נזיקין, ומנסים לפתור אותם באמצעות ניתוח כלכלי, ולא משפטי דווקא. דוגמה בולטת לתחום הזה, לספר או לסיפור שמנסה להראות לנו אלטרנטיבה למשפט המקובל, זה אני חושב משפט שלמה. כולם מכירים את הסיפור על שתי אנשים שבאו לפני המלך שלמה, וכל אחת טענה שהבן החי שייך לה והבן המת הוא של ראותה. ושלמה המלך, במקום לנקוט בדיני הראיות שאנחנו מכירים משולחן ארוך או של משפט ומשלושת הבבות, במקום לנקוט בדיני הראיות הרגילות של דיני התורה, הוא התחכם. הוא עשה טריק שבעקבותיו, מהתגובה של כל אחת מהאנשים, הוא הסיק של מי הילד החי. זו דרך שבה אנחנו רואים איך הספרות מציעה לנו אלטרנטיבה למשפט. ברור לגמרי ששום מערכת משפטית לא יכולה לכתוב את הדרך הזו של משפט שלמה בספר החוקים שלה. הרי הדרך הזו של שלמה המלך לא יכולה לפעול יותר מפעם אחת. בפעם הבאה שאמא תנסה לגנוב ילד שאינו שלה ושלמה יציע לה לחצות את הילד החי, היא בוודאי תסרב. היא תשמע, גם היא קראה את ספר מלכים ויודעת את הסיפור של משפט שלמה. הדרך הזו היא דרך לא משפטית, דרך שלא יכולה להפוך לכלל, ודווקא בזה תמון היופי שלה, בזה שהספרות, או במקרה הזה התנ"ך, מציע לנו אלטרנטיבה למשפט. באחרית הימים הנביא ישעיהו אומר שהמלך המשיח לא למראה עיניו ישפוט. הוא לא ישפוט לפי מה שהוא רואה בעיניים, כמו ששופט היום נאלץ לשפוט לפי מראה עיניו, כי אין לו דרך אחרת טובה יותר, אלא והעריכו ביראת השם, הוא יריח, הוא יחוש מי צודק, וככה הוא יפסוק בין הצדדים הניצים. זו דרך אלטרנטיבית, אין ספק שהיא טובה יותר, אבל היא איננה יכולה להפוך לדרך משפטית. זו דוגמה לאיך הספרות מציעה לנו אלטרנטיבה למשפט. אם שוב ננסה להשליך את זה על הנושא שלנו, של ספרות ותשובה, אנחנו ננסה לראות סיפורים שבהם הסופר מציע אלטרנטיבה לתשובה. התשובה מוגבלת בהלכה על ידי הגבלות שונות. יש דרך שבה צריך לעשות תשובה, ישנם אנשים שאינם יכולים לחזור בתשובה, והספרות יכולה לפרוץ את ההגבלות האלו ולהראות לנו איך חוזרים בתשובה גם במקרים שבהם אי אפשר לחזור בתשובה. במקרים שבהם, כמו לשונו המפורסמת של הסיפור בתלמוד, יוצאת בת קול ואומרת שובו בנים שאוהבים חוץ מאחר, אלישע בן אבויה תשובתו לא תתקבל, הספרות מראה לנו, הסיפור מראה לנו איך גם תשובתו של אלישע בן אבויה, שאין לו דרך הלכתית לחזור בתשובה, גם תשובתו יכולה להתקבל. זו הדרך של משפט וספרות שמציבה את הספרות בתור אלטרנטיבה למשפט. לסיום השיעור הזה אני רוצה לצטט כמה דברים שכתב הרב קוק בספרו אורות התשובה, שמבטאים את החשיבות של העיסוק בנושא הזה של משפט, סליחה, של ספרות ושל תשובה. שבהקדמתו לאורות התשובה כותב הרב קוק, הנני מוצא את עצמי נוטה לחשוב ולדבר תמיד רק על אודותה, על התשובה. הרבה כתוב בתורה, בנביאים ובדברי חכמים על אודותה, ולדורנו עדיין הדברים סתומים וצריכים ביאור. הספרות המשוטטת בכל הזוויות שיש שם שירה וחיים לא חדרה כלל לתוך אוצר החיים הנפלא הזה, אוצר התשובה. באמת לא התחילה כלל להתעניין בו, לדעת את תכונתו וערכו, אפילו מצידו הפיוטי שהוא מלבב לעין חקר, וקל וחומר שלא נקפה עדיין אצבע על דבר צידו המעשי, בייחוד במה שנוגע למצבי החיים החדשים שלנו. הרב קוק קורא כאן לספרות לעסוק בענייני התשובה. ובסוף ספרו הוא כותב שוב, רגשי התשובה בכל עוד יפעתם, בכל דכתוכי נפשם היותר עמוקים, מוכרחים להיגלות בספרות. למען ילמד דור התחייה את התשובה בעומק נפש, בתכונה חיה ורעננה, ושב ורפא לו. וקום יקום לנו, מנבא הראיה, קום יקום לנו משורר התשובה, שהוא יהיה משורר החיים, משורר התחייה, משוררה של הנשמה הלאומית ההולכת להיגאל. במשפט האחרון סביר להניח שהרב קוק מדבר פחות על התשובה הפרטית, כמו שהוא קורא לה, ויותר על התשובה הכללית, על תשובת האומה, שהרב קוק מנבא וחוזה ומחכה לרגע שבו יקום לנו משורר התשובה, משוררה של התשובה הלאומית. אבל גם לגבי התשובה הפרטית הדבר נכון. אין מתאים יותר מהספרות לעסוק בנושא הזה של תשובה. למעשה כל ספרות צריכה להכיל תשובה. שהרי מהי התשובה אם לא יכולתו של האדם להתעלות מדרך חייו ולהשתנות? והספרות, כל ספרות, מכילה עלילה שפירושה השתנות. עלילה איננה מצב סטטי, כי זו איננה עלילה. עלילה היא השתנות, היא שינוי של האדם. במהלך הסיפור צריך להתרחש בנפשו של הגיבור איזהו שינוי. והשינוי הזה, אם הוא לטובה, הוא התשובה. ולכן אין קיום לספרות בלי התשובה, במובן העמוק שלה. לאו דווקא התשובה, החזרה בתשובה, אלא התשובה במובן של יכולתו של האדם להשתנות, לקום מהמצב הקודם שלו, לשנות את עצמו ולהביא את עצמו למצב אחר מהמצב שבו הוא נמצא. על רקע זה, מעניין לראות דברים שכתב אחד המבקרים של ספרי עגנון שראיתי פעם, לצערי לא מצאתי את זה שוב, הוא כתב שבסיפורי עגנון אין לנו את המוטיב של תשובה. אין אנשים שמשתנים, אין אנשים שחוזרים בתשובה. כמובן שלאור הדברים שאמרנו, זה לא יכול להיות. אין ספרות בלי תשובה. אין מצב שבו, בוודאי לא אצל עגנון, הדמויות נשארות סטטיות לאורך כל העלילה ואינן משתנות. ואם הן משתנות, הרי זוהי תשובה. אנחנו ננסה גם נעסוק לפחות בשני סיפורים של עגנון בהמשך השיעורים בסדרה הזו, וננסה להראות איך גם בסיפוריו של עגנון מופיע המוטיב הזה של תשובה. החל מהשיעור הבא, כמו שאמרתי, אנחנו נעסוק בסיפורים ספציפיים, ובנושא התשובה, איך שהוא מתבטא בהם, או בהשלכות שונות של הנושא הזה של ספרות ותשובה. השיעור הבא יעסוק בסיפור תהילה, אחד מסיפוריו המפורסמים של עגנון, שהוא אולי הסיפור התשובתי הבולט ביותר שלו, המוטיב של התשובה מאוד מאוד בולט בו. כמובן שעדיף לקרוא את הסיפור לפני השיעור, אבל גם מי שלא יקרא יוכל להבין את השיעור.